תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.
שלום לכן ולכם כאן מאולפני האוניברסיטה בתל אביב, שמי ורד לבקוביץ', ואנחנו בפרק נוסף בסדרה החיים המסתוריים של בעלי החיים, והפעם על בעלי החיים שמתחת למים. רבים מאיתנו שוחים, צוללים ופוגשים צמחים ובעלי חיים מתחת למים, אבל עדיין רב הנסתר על הגלוי בכל מה שקורה שם. המגוון הביולוגי, הצמחים, האינטראקציה ביניהם, וכדי לדעת מה באמת קורה מתחת לפני המים, ומה אנחנו לא יודעים על החיים המסתוריים של בעלי החיים שם, הזמנו את הביולוגית הימית, הפרופסור נועה שנקר. שלום נועה.
שלום.
אז נציג אותך, מעבר להיותך ביולוגית ימית, שאת בבית הספר לזואולוגיה בפקולטה למדעי החיים כאן באוניברסיטה, יש לך מעבדת מחקר שלך, שמתמחה בשימוש באצטלנים, ותכף נדע מה זה האצטלנים הללו לצורך מחקר בנושא זיהום ים ושינויים גלובליים. וגם את עוצרת אוסף האצטלנים כאן, במוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטה. אז בואו נעשה קודם כל סדר, מי שמאיתנו רק יושב על החוף ומביט על הכחול, הכחול המדהים הזה. מה את רואה כשאת צוללת למטה, לעומק של עד 30 מטרים מתחת לפני המים? מה את פוגשת?
טוב, אז בעצם יכול להציג אותי ולהגיד שאוניברסיטת תל אביב משלמת לי ללכת לים.
נהדר.
זה ההצגה הכי קולעת שאני אוהבת. והלוואי והיו לי זימים, כי אז הייתי יכולה להיות עוד יותר זמן מתחת למים, אבל בעצם אנחנו תלויים במגבלות של אם זה צלילה ספורטיבית או צלילה חופשית, ומה שאני הכי הכי אוהבת כשאני נכנס מתחת למים, זה קודם כל ההבדל ברעש שיש מסביב, וגם הנוף שהוא בעצם מאפשר לי כמו לעוף, אבל לא בשמיים, אלא בתוך הים, שהכל הוא מאוד מאוד רב-ממדי. זה לא כמו פה בארץ, על פני הקרקע, שאנחנו רק הולכים על פני הקרקע. אז צריך נראה לי קודם כל להבין שבית הגידול הימי הוא בית גידול מאוד מאוד מורכב, עם הרבה מאוד ממדים, שיש לנו את הממד שאנחנו מעמיקים, אבל יש לנו גם את כל מה שמסביב. עכשיו, אצלי במעבדה אנחנו עובדים גם בשונית האלמוגים באילת, אבל גם בים תיכון, שזה בית גידול מרהיב, והמון אנשים לא יודעים את זה, אבל כל הסלעים שהם רואים מבצבצים מהחוף, פה בחופי תל אביב, הם ממשיכים גם למטה, ושם יש כל מיני מערות ונקיקים שמאוד מאוד עשירים במגוון של דגים וספוגים ורקיחות, תמנונים, והכל נמצא ממש לא רחוק מפה.
זאת אומרת, במובן עושה כמו תמונת ראי של היבשה, יש שם בעלי חיים גדולים וקטנים, מסוגים שונים, צמחים שונים, יחסים ואינטראקציות בין בעלי החיים לבין הצמחים.
כן, אבל לדעתי הבלתי משוחדת, הרבה יותר יפה והרבה הרבה יותר מעניין.
מה הכוחות שמניעים את הדינמיקה שם?
אז בעצם כמו בכל מערכת גידול, אז יש לנו גם נושא של יחסי טורף נטרף וחיפוש אחרי מזון, אבל אחד הדברים נגיד בים שהוא מאוד משמעותי זה הגאות והשפל, שמתזמן הרבה מאוד תהליכים בים, בעצם מועד הירח וכולי, אנחנו רואים שהרבה מאוד בעלי חיים זה מה שמתזמן את השעון שלהם. יש כמובן את הנושא של זרמים וסופות, מי שהולך עכשיו לים פתאום רואה מדוזות ענקיות, וכולם שואלים אותנו, למה יש עכשיו מדוזות כל כך גדולות? אז יש כל מיני גורמים שהם גם פיזיקליים, אבל גם גורמים שהם גורמים ביוטיים, גורמים ביולוגיים, שמאוד משפיעים על בעלי החיים שם. ואחד הדברים שמאוד מטרידים אותי כחוקרת, זה ההשפעה שלנו, של בני אדם, על הסביבה הזאת. כי אנחנו רואים שככל שעובר הזמן, אנחנו ממש תורמים באופן מאוד משמעותי להרס של הסביבה הימית. וזה מדאיג אותי.
לא חשבתי אחרת, אנחנו זרים בסביבה, אנחנו פולשים בעצם לתוך הסביבה הזאת, ותכף נדבר על הנזק שאנחנו עושים ביבשה, במובן של להשליך פסולת, אבל גם עצם קיומנו, זאת אומרת, מספינות שנעות, השימוש שלנו בים פוגע במה שיש שם.
כן, בעצם הים הוא משאב מאוד מאוד חשוב, אנחנו משתמשים בו גם לתעבורה, בעצם להעביר כל מיני סחורות, להגיע ממקום למקום בצורה מהירה ויעילה. גם אנחנו משתמשים בו כמקור מזון מאוד מאוד חשוב, וגם כבעצם משאב של נוף, משאב של תיירות, שרוב אוכלוסיית העולם מאוד רוצה לגור ליד הים.
ובכל אחד מהתחומים שהזכרת, אנחנו תורמים להרס.
לצערי כן, אבל אני לא רוצה שנתחיל את הפודקאסט בפסימיות, זה הולך להיות פודקאסט אופטימי, שבסופו כל אחד ידע מה הוא יכול לעשות בשביל לשפר.
נהדר, אז נגיע לזה. אז נגלה גם שהמחקר שלך עוסק בשני נושאים, אחד ברמה הטקסונומית, את פשוט מגלה מינים חדשים.
כן.
מאפיינת אותם, חוקרת אותם, נותנת להם שמות.
נכון.
והרמה השנייה היא הרמה האקולוגית, שתכף נגיע לעניין של ה... אז בוא תספר, איך זה קורה? את פוגשת יצור, ואת אומרת לו, אוקיי, אהלן, אני נועה ואתה, בוא נקרא לך בשם.
אז קודם כל, בוא נגיע לאצטלנים, שזו הקבוצה שאני מומחית בהם, שרוב האנשים לא יודעים מה זה אצטלן, וזה בסדר גמור, אבל הם מאוד נפוצים. זה חסרי חוליות ימיים, שנפוצים בכל בתי הגידול הימיים, מעומק ממש רדום. דוד, אני יכולה לעמוד בנמל יפו ולראות אצטלן מהמזח.
איזה גודל הוא?
יכולים להגיע לגודל של כדור טניס. זה לא חיות מיקרוסקופיות, אני לא חוקרת פלנקטון. אני חוקרת חיות די גדולות, פשוט לא מכירים אותם. עכשיו, אני ידעתי מגיל 14 שאני רוצה להיות ביולוגית ימית, וידעתי שאני רוצה שזאת תהיה הקריירה שלי. אבל בעצם בשביל למצוא את המקום שלי, הייתי צריכה לבחור איזה חיה שאף אחד לא חוקר, ואז מהר מאוד להיות המומחית בה. ובצלילות שלי, בתואר השני, שעשיתי אותו פה באוניברסיטת תל אביב, אמנם עבדתי על אלמוגים, אבל התחלתי להבחין באצטלנים. הן חיות מאוד מאוד יפות, שבאות בשלל צבעים, הן גדלות צמוד לסלע. והתחלתי לאסוף אותם, וגיליתי שבאמת לא כל כך עובדים על האקולוגיה שלהם פה, באזור שלנו, לא במזרח ים תיכון ולא בים האדום. אמרתי, או, מצאתי את האקזיט שלי בקריירה, אני אהיה המומחית לאצטלנים, ואז זה אומר שכבר מהר מאוד מגלים מינים חדשים למדע. מה זה מינים חדשים למדע? זה מינים חדשים שמדענים לא תיארו אותם קודם במאמר מדעי. אוקיי? אז כבר בדוקטורט יכולתי לגלות מין חדש במפרץ אילת שהוא המין הכי נפוץ, פשוט אף אחד לא טרח לפני כן לתאר אותו, והכיף הכי גדול זה שאנחנו בוחרים את השם. אז למין הראשון לא רציתי להסתבך, קראתי לו על שם העיר אילת. אז האצטלן הזה נקרא בוטרילוס אילטנזיס.
נהדר.
למין השני זה גם דרך שלנו, טקסונומים, להכיר תודה, וקראתי לו על שם המנחה שלי לדוקטורט, פרופסור יוסי לויה, שהוא ביולוג ימי מאוד מאוד מפורסם, אז האצטלן נקרא בולטיניה יוסי לויה. שאני אגלה לך, זה לא האצטלן הכי יפה בשוני.
אבל
זה לא משנה, הוא קרוי על שמו, ואחד האצטלנים האהובים עליי קרוי על שם שניים מהילדים שלי. הוא מאוד יפה, הוא נמצא באילת יחסית בעומק, הוא שקוף, קצת דומה אולי למדוזה שנדבקה לסלע, וקוראים לו רופלי האידונטה. אז עכשיו יש עוד ילדה, ואני חייבת מהר לתאר מין עוד מין חדש, כי אחרת את יודעת איזה תסביכים ילדים של טקסונומים גדלים.
אבל את מכירה אותם ברמה האישית? כלומר, את יודעת להגיד שאת פוגשת אצטלן במעמקי הים, אותך עוד לא פגשתי ואתה חדש?
אולי לא ממש בצלילה עצמה, אבל כן, אנחנו כבר אחרי כל כך הרבה שנים שזה מה שאני עושה, אז אם אני רואה מישהו שהוא שונה, שזה יכול להיות באמת מין חדש שלא תיארו אותו קודם, אבל זה יכול להיות גם בחופי הים התיכון, אם אני פתאום אפגוש אצטלן קצת צבעוני מתי, אני אגיד, רגע,
אתה
מתאים לסביבה טרופית, יכול להיות שאתה מין פולש חדש. ואז אנחנו הולכים לספרות ומתייעצים ומשתמשים באוספים מוזיאונים, באמת כדי לתת החותמת שזה או מין שלא נצפה פה קודם, או שזה מין חדש למדע.
כמה מינים יש של אצטלנים פה אצלנו?
בכלל יש כ-3,000 מינים מתוארים למדע, זה לא קבוצה קטנה, אבל לא קבוצה ענקית. אבל אנחנו מעריכים שיש עוד כ-3,000 מינים שלא תוארו למדע. בחופי ישראל, באזורים של החוף עד עומק של כ-30 מטר, אנחנו מעריכים שבים תיכון יש כ-60, ובמזרח ים תיכון, בחופים שלנו. ובאילת, באמת, לדעתי, יש כמה עשרות למעלה כלומר, ב-100-200 מינים שפשוט לא חקרו אותם בכלל.
כמה מוכרים בשם כבר?
באילת? באילת כרגע יש ברשימות שלנו בסך הכל 70, יש לנו עוד המון לגלות, המון המון לגלות.
כלומר, הרבה יותר יש לגלות מאשר מה שכבר גיליתם.
נכון. בכלל, יש בסביבה הימית הרבה מאוד דברים שמחכים למדענים שיגלו אותם.
דיברת על העניין של אפשרות של מינים פולשים, ודיברנו על תעבורה, זאת אומרת, לצורך העניין, אצטלן לא יכול להגיע עצמאית מים סוף לים התיכון. כן. הוא צריך איזשהו...
וקטור, אנחנו קוראים לזה. אז נכון, הם לא שוחים, הם גדלים כל אורך החיים הבוגר שלהם, הם צמודים למצע קשיח, ואז הוקטור, הפצה שלהם, זה בדרך כלל תחתיות של כלי שיט, שהם פשוט נושאים סמויים. ואחד המחקרים שעשינו היה באמת בשיתוף עם מספנות ישראל, ועם חיל הים, ומספנות פרטיות, שבאנו כל פעם שהוציאו כלי שיט, בצוות של מעבדת שנקר עם פנסים, עומד מתחת, מחפש אצטלנים במקומות שחשבנו שהם מועדים לפורענות, כל מיני חרכים, סדקים, כניסות של אמצעים הידראולים לספינה, ומי שמחפש אצטלנים...
מוצא אותם.
בדיוק. אז המחקר הזה הראה שעל כל כלי שיט שני ששט בים תיכון, יש אצטלן פולש, שזה המון. זה אומר ש... הם מנצחים אותנו בנושא הזה.
ומצאתם את זה, את התימוכים בחופי ים התיכון? באמת כל כך הרבה מינים שלא היו אמורים להיות כן, שם, ששארתם כן, שהם הגיעו כן. מכיוון
הים. כיום לאורך החוף הישראלי, הרבה מאוד ממיני האצטלנים הם מינים שהם ממקור אנדו-פסיפי, שהם לא מפה, הם באמת חדרו דרך כלי שיט.
והם מתאקלמים בתנאי המזג אוויר שלנו, תנאי הים וכו', כי דיברת על מזג אוויר טרופי שלא קיים בים התיכון.
נכון, אז קצת קשה להם דווקא עם הקור, כי יותר קר פה, אבל סך הכל, הודות להתחממות הגלובלית, גם זה מסדרים להם שיהיה קצת פחות קר. לא כל המינים שהצליחו להגיע באמת מתבססים, אבל אלה שמתבססים, אנחנו רואים אחרי כמה שנים שהם נמצאים יותר ויותר מקומות לאורך החוף, ושסך הכל אין להם פה טורפים טבעיים, אז הם יכולים מאוד מאוד לשגשג.
הזכרנו את זה קודם, ואני רוצה שתרחיב על זה עכשיו, שהאצטלנים, מעבר לעובדה שהם חביבייך, הם סוג של אינדיקטורים לגבי מצב זיהום הים.
נכון. אז מה הם עושים בחיים שלהם? הם נצמדו לאיזשהו מצע קשיח, ואז הם מתחילים לסנן עשרות ליטרים של מים ביום. הם מכניסים מים לגוף שהם דרך פתח כניסה, הם מוצאים דרך פתח יציאה, ובדרך הם לוכדים חלקיקים מאוד קטנים. אנחנו מדברים מיקרונים ופחות. וזה מה שהם אוכלים, אוקיי? עכשיו, בדרך הם גם כמובן לוכדים כל מיני מזהמים, אם זה חלקיקי פלסטיק קטנים, אם זה הם יכולים לספוח מתכות כבדות. אחד המחקרים שלנו בכלל עובד על שיירי תרופות, כל התרופות שאנחנו בני אדם לוקחים ומגיעים לים, ופתאום מוצאים את זה בבעלי חיים ימיים. אז בעצם מה שאנחנו עושים במעבדה, הסטודנטים שלי הם הולכים לאתרים שונים לאורך החוף הישראלי, גם ים תיכון וגם אילת, דוגמים אצטלנים, אנחנו מכירים את הביולוגיה שלהם מאוד מאוד טוב, ובשיתוף פעולה עם מעבדה הידרוכימית פה, באוניברסיטת תל אביב, אנחנו יכולים לעשות אנליזות כימיות, ולמצוא מזהמים שונים, ולפי זה לדעת האם אתר מסוים הוא מאוד מזוהם, או פחות מזוהם, ומצאנו במחקרים שלנו אתרים, שהאצטלנים שמזוהמים בפלסטיק, בכמויות יותר או פחות. מצאנו תרופות דיקלופנק לדוגמה, מה שאנחנו משתמשים בוולטרן, אנחנו מוצאים אותו באצטלנים. עכשיו, זה לא שהם מרחו על עצמם כי הם עשו יותר מדי ספורט, אוקיי?
זה הספורטאים שמרחו על החוף, זה... נכנסו למים ובאיזשהו אופן
לא החומר... לאו דווקא נכנסו למים, הרבה מאוד מהתרופות שאנחנו לוקחים, הן מופרשות החוצה בהפרשות שלנו, מגיע לביוב, במפעלי טיפול שפחים בכל העולם, זאת בעיה גלובלית, לא רק של מדינת ישראל, לא יודעים איך בעצם לפרק את התרופות האלה, שבכוונה אנחנו תכננו אותם שיעשו איזושהי פעילות פיזיולוגית. ואז זה מגיע לים, ומוצאים בכל הסביבות הימיות שירים של תרופות. וזה אחד הדברים שאנחנו חוקרים באמצעות האצטלנים.
דיברת על זה שהאדם הורס, והנה אחת הדרכים שהוא הורס. עד כמה אנחנו הישראלים מכורים לפלסטיק?
מאוד מכורים. זה עניין ממש תרבותי לצערי. גם תרבות של אירוח, ותרבות כזו שמשתמשים ב... הרבה מאוד חד פעמים, ממש יש משפחות שמזמינות והכל לארוחות, והכל אצלם זה חד פעמי, או מסיבות וכו', או כל מיני התכנסויות חברתיות, ישראלים משתמשים בחד פעמי, כאילו אין להם שום אחריות על מה שקורה עם זה אחר כך, ובעצם...
ואיך זה מגיע מהשולחן אל הים?
זה מגיע. יש אין ספור דרכים שכל הדברים שאנחנו משתמשים בהם יגיעו לסביבה הימית, ויש הערכות של מדענים בעולם שבכל דקה שמדברים נשפחות איקס מסעיות שמובילות טונות של פלסטיק לתוך הים. ואני חושבת שהיום כל מי שהולך על חוף הים, הוא רק מסתכל על הקו של איפה שהגלים הגיעו, זה מאוד מאוד ברור, לא כי יש שם קו יפה של עצות, אלא כי יש שם חלקיקי פלסטיק ופסולת שנפלטו מהים.
אתם עשיתם גם מחקר מאוד מעניין על משהו שנקרא מיקרופלסטיק. זאת אומרת, זה לא רק מה שאנחנו רואים בעין, נכון. אלא יש שם דברים שהם כבר קיימים, אולי עברו איזשהו תהליך של התפרקות כזאת או אחרת, ובעלי החיים בין השאר האצטלנים חווים אותם בים עצמו.
כן, אולי שמעת על איי הזבל שמסתובבים באוקיינוסים, אז אני זוכרת שבפעם הראשונה ששמעתי עליו חיפשתי תמונות, כי חשבתי שממש רואים ויזואלית המון המון זבל פלסטיק ענק. אבל בעצם איי הזבל האלה מורכבים בעיקר מפלסטיק שהוא עבר שחיקה מאוד גדולה, כי עובד עליו מפץ גלים וקרינה ועוד כל מיני גורמים פיזיקליים. ואז אם ניקח שקית פלסטיק, בים היא לא מתקלה, היא פשוט מתפרקת להרבה מאוד חלקיקים קטנים, שאנחנו קוראים להם מיקרופלסטיק. מיקרופלסטיק מוגדר כחלקיקים שקטנים יותר מ-5 מילימטרים. והיי זבל האלה פשוט יורדים לעומקים מאוד מאוד גדולים, ומוצאים את המרק פלסטיק הזה שם. עכשיו, בים תיכון אצלנו, המצב הוא מאוד חמור, כי זה ים שהוא יחסית קטן, זה אגן סגור. ולי יש הרבה פעמים בקיץ שאני נכנסת לחוף הים שגדלתי בו בהרצליה, ואני יוצאת כאילו מכוסה בקונפטי, שזה הכל חלקיקי פלסטיק שהתפרקו. ואני חושבת שמבין כל התחומי מחקר שחוקרים אצלי במעבדה, הזיהום פלסטיק זה משהו שלי יש אחריות עליו. אני יכולה לשנות אותו בהתנהגות שלי. וזה מה שאני מקווה מאוד, להעלות בו יותר את המודעות הציבורית. כי זה משהו שכל אחד ואחד יכול באופן אישי לשנות.
לצמצם את צריכת הפלסטיק.
כן, אז בעצם כשאנחנו מדברים על מה אפשר לעשות כנגד זיהום פלסטיק, אנחנו מדברים על, קוראים לזה 4 ה-R'ים. יש כאילו, אמרתי את זה מבטא, ה-R'ים, יש לנו את ה-refuse, כאילו לסרב. אני אתן לך דוגמה. באתי לחנות ספרים, קניתי ספר, מציעים לי שקית לספר. לא תודה, אני אכניס אותו לתיק, אוקיי? יש לנו, ה-R השני שלנו, זה ה-reduce. אוקיי, אז אוקיי, לקחתי שקית, אבל אני אצמצם את כמות השקיות שאני לוקחת כשאני קונה דברים. ה-R השלישי שלנו זה reuse, באותה שקית שכבר לקחתי, אני אשתמש עוד ועוד ועוד. וה-R האחרון, וזה חשוב, כי המון אנשים חושבים שהוא דווקא הראשון, זה ה-recycle. המון אנשים אומרים, מה, אני ממחזרת, ככה אני תורמת, אבל מחזור זה הפתרון האחרון. אוקיי, כי המחזור הזה קודם כל, לא יודעת מה כל כך קורה פה במחזור במדינת ישראל, אבל הכי חשוב זה קודם ה-refuse. לסרב, לצמצם כמה שיותר, ורק בסוף, כשלא הייתה ברירה, אז אנחנו נמחזר את זה.
זה גם נחלת המין האנושי בעולם?
מה נחלת המין?
השימוש האדיר הזה בפלסטיק.
לא. היינו בשבתון קיץ בגלאפגוס, זה חלק מהכיף של המקצוע הכי טוב בעולם, שזה להיות ביולוגית ימית. אז שמה בגלאפגוס אין בכלל שקיות, אסור להשתמש בחד פעמי. בקבוקי מים שממלאים, ממלאים אותם שוב ושוב את אותו בקבוק מים, וזה היה מדהים לראות איך כאילו במקום זה אפשרי. זה מעורר השראה.
מתוך מה שאתם חוקרים, עד כמה זה, כלומר, אתם מוצאים את הנוכחות של המיקרופלסטיק בתוך האצטלנים למשל, אבל איך את עוד רואה את זה בא לידי ביטוי בסביבה הימית, מעבר לנראות? זה משפיע על תהליכים שם, מן הסתם.
ברור. אז אחד המחקרים שעשתה גל ורד בשונית האלמוגים באילת, בדק איך התוספים שבתוך הפלסטיק משפיעים על דרגות מאוד צעירות של כל מיני בעלי חיים בשונית האלמוגים. כי כשאנחנו מדברים על פלסטיק, בשביל שהוא יהיה בצורה מסוימת, בצבע מסוים, עם חוזק מסוים, מוסיפים לו הרבה מאוד תוספים. את בטח מכירה את הביספנול A, כי זה תוסף פלסטיק שמאוד חוששים שהוא לא יהיה במוצרי תינוקות, כי הוא באמת גורם לנזקים מאוד קשים לבני אדם. אבל כמו ביספנול A, יש עשרות תוספי פלסטיק שמוסיפים למוצר, ואז התוספים האלה בסביבה הימית הם זולגים החוצה, ובמחקר של הגל הראתה איך תוספי פלסטיק שונים ממש פוגעים באופן שלילי ברביעה של אלמוגים לדוגמה, וזה נמצא בסביבה הימית. עבדנו בריכוזים שהם ריכוזים סביבתיים, זה לא ששמנו בריכוז מאוד גבוה והראינו שיש נזק. בריכוז שמוצאים בסביבה הימית, הראינו שיש בעלי חיים שנפגעים מזה, יש בעלי חיים שלא. ואז היא יכולה להשתנות לנו בכלל האוכלוסייה באותה שונית אלמוגים, שלא נדע למה, ייקח לנו גם הרבה זמן, כי הכל שם גדל יחסית לאט, ובעצם מי שאחראי על זה, זה התוספי פלסטיק, שמגיעים מהמוצרי פלסטיק שהאדם צרך.
בוא נחדד את העניין, זאת אומרת, האלמוג פוגש פלסטיק, כי הפלסטיק נוגע בו, כי הוא חוסם משהו, או שזה ממש משנה את הרכב המים בסביבתו, ואז זה משפיע על הגדילה.
יש כל מיני דרכים שבהם אפשר להיפגש בתוספי פלסטיק. יכול להיות שבאמת יש פיזית את הפלסטיק יושב על האלמוג, אבל רוב החומרים האלה הם זולגים לסביבה הימית. כשאנחנו ניקח כוס מי ים ונבדוק, זה יראה לנו בריכוז מאוד מאוד קטן, אבל זה לא אומר שזה בסדר. זה אומר שהם נמצאים שם. והרבה פעמים בעלי חיים צוברים בתוכם בריכוזים יותר גבוהים מהמים, ואז זה מגיע לאיברי הרבייה שלהם ומשפיע על ההתפתחות.
אתם רואים אלמוגים או בעלי חיים שהם שונים ממה שמוכר בספרות בעקבות החשיפה לפלסטיק? יש התפתחות ממש, איזשהו עיוות אבולוציוני בעקבות הדבר הזה?
אז אני לא מספיק זמן פה בשביל לדבר במונחים של עיוותים אבולוציוניים, אבל כן בניסוי מעבדה מבוקרים רואים שלארוות, שזה בעצם כמו הזחל של האלמוגים, אז אנחנו רואים שאו שההתפתחות שלהם תעצר, או שבאמת יהיה איזושהי פגיעה איך שהם נראים. ולעומת זאת יש אלמוגים אחרים שפתאום מגלים עמידות. אז זה שההשפעה היא לא אחידה, זה גם מעורר דאגה, ויש המון דברים שאנחנו לא יודעים, שרק עכשיו מתחילים להבין שמעבר לזה שיש לנו הרבה מאוד פלסטיק בסביבה הימית, יש לו השלכות שונות על כל מיני תהליכים.
כלומר, חוכמתם של האלמוגים כבר עכשיו לנסות להתגבר על מה שאנחנו מנסים לעולל להם.
זה נראה לי מנסים כבר הרבה
שנים.
כן.
ויחד זאת, אני רוצה לדבר על מצב יחסית, אני לא אגיד אופטימי, אבל מצב זיהום הפלסטיק במפרץ אילת, יחסית, אנחנו קצת מעודדים שהנזק לא לגמרי טוטלי.
נכון. אז זה מחקר אחר של גל ורד, שהיא חקרה זיהום פלסטיק בשונית האלמוגים באילת, שהיא עשתה במסגרת המחקר גם הרבה מאוד סקרים, בעומקים שונים ובאתרים שונים, והתוצאות שלנו הראו שיש זיהום פלסטיק במפרץ אילת, אבל כששווינו את זה למחקרים אחרים, למה שידוע בעולם, זה היה בכמויות יחסית קטנות. עכשיו, לא צריך לעוף על עצמנו להגיד, וואו, איזה יופי, אנחנו מנהלים את הפסולת שלנו, זה בכלל לא ככה. אחת ההשערות שלנו היא שמפרץ אילת הוא מפרץ שהוא מעמיק בצורה מאוד מהירה, כלומר, די קרוב לחוף, אנחנו מגיעים לעומקים מאוד גדולים, ובעצם הפלסטיק כנראה מגיע לעומקים עוד יותר גדולים, שאנחנו לא בחנו במחקר שלנו. מצד שני, שערה טובה יכולה להרים את הכל ולהביא את זה לעומקים הרדודים, אז זו השערה אחת, אבל המסר שלנו היה מאוד חשוב, זה שבגלל שאנחנו עדיין ברמות שיחסית אפשר לנהל, אז כדאי לעשות את זה. המצב הוא כבר, הוא לא בלתי הפיך, ובאמת ראינו שבאזורים שהם מוגנים, כמו השמורה, אז יש שם ריכוזים נמוכים יותר של פסולת פלסטיק, אז זה בעצם כל קורה, לעשות את הדברים האלה, לא לחכות שיהיה משהו קטסטרופלי שכבר אנחנו לא יכולים לנהל אותו, אלא דווקא עכשיו להגיד, אוקיי, יש לנו את שונית האלמוגים בין היפות בעולם, זה המתנה שלנו, וזה האחריות שלנו גם לדאוג לה שלא יהיה שם זיהום פלסטיק שהוא ברמה שגורמת נזק בלתי הפיך. וזה המון דברים שגם התיירים שבאים לבקר, הם יכולים לעשות, וגם עיריית אילת יכולה לדאוג לזה.
אז המשמעות שהיא צריכה להכריז על חופי הים התיכון כשמורה אחת גדולה, ואז לשפר את מצבם.
כן, גם. זה רעיון לא רע.
טוב, נתחיל לפעול בכיוון. פרופסור נועה שנקר, תודה רבה שבאת לאולפן, והארת את עינינו בכל מה שקשור לחיים המסתוריים של בעלי חיים מתחת לפני המים, וצאו לים מה שנקרא, ושמרו עליו, נכון?
כן, אני באמת חושבת שיש לנו את החופים הכי יפים בעולם. בים תיכון לא מכירים את זה, רואים תמונות, חושבים שאנחנו בקוסטריקה, לא, אנחנו ליד מעגן מיכאל או מכמורת, אז תיהנו מזה ותעזרו לשמור על זה.
אמן, תודה רבה.